ra 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 ri ra 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 ri ra ra ri ra 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 ra. כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים. חווה פנחס כהן משוחחת עם רבקה מרים. זאת תוכנית ראשונה עם רבקה מרים, וזהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. שלום רבקלה. איזה כיף להיפגש. אין לנו בית קפה כרגע. אנחנו בתקופה שאנחנו מגורשים מבתי הקפה, וגם הם סגורים בפנינו.
גולים מבתי הקפה.
כן, ואנחנו יוצרים לנו יוצרות כרגע את המרחב שנעים לנו יהיה לדבר בו. השיחה שלנו הפעם תהיה סביב ספר מפתיע במיוחד, בדמי חיי, של לי ברוכמן, הוא אבא שלך, ואת הספר הזה אני בעצם זוכרת ומכירה עוד מנעוריי, קראתי אותו, אני חושבת, גם אחר כך כשהייתי סטודנטית, הוא תורגם מיידיש, ואת תאמרי עליו את כל מה שיש לומר. אבל לפני כן, יש לי שאלה אליך, איך את מרגישה בימים האלה? אנחנו כבר שמונה חודשים תחת השם הגדול הזה שנקרא קורונה. חיינו השתנו. אין לנו מושג, לפחות לא לי, מה יהיה. וזה לא הולך ונעשה בהיר ופשוט יותר. מה את אומרת?
אני חושבת שאנחנו באמת חיים בתקופה שאין לה מקבילה. היו תקופות קשות, כמו מלחמות. היו גם מגפות בעולם, לא בימים שלנו, אבל ידוע שהיו מגפות. אבל הפעם זה משהו שמתרחש באיזה רובד נוסף של עומק, שהוא קודם כל על פני כל העולם. זאת אומרת, אם את רואה פתאום אנשים בתאילנד או בפיליפינים או באוסטרליה או בדרום אמריקה עם המסכות האלה, זה מקצה הארץ עד קצה. וכל מקום זה מכה בצורה משלו, בקצב משלו. הנגיף הזה אין לו, הוא לא צפוי. יש אנשים שזה עובר עליהם בלי סימפטום, בין אם הם במאה שערים ובין אם הם בשוודיה. ויש אנשים אחרים שפתאום גם חולים ומתים בתוך כמה ימים. עכשיו, הקורונה עצמה היא רק היא מחלה, אבל היא גם סימפטום בעיניי של משהו הרבה יותר גדול מהמחלה. כי הכניסה את כולנו למקום נפשי, היא בעצם מגפה נפשית, שהיא פוגעת בכל אחד בצורה אחרת. אני מרגישה גם מכל האנשים סביבי שאיתם אני מדברת, שכולם נמצאים בטלטלה מצד אחד מהפחד הכללי, אבל גם כל אחד זה פוגע בו, נוגע בו, באיזה מקום מאוד אישי שלו. כאילו במקום שהייתה לנו קודם צלקת, שאפילו לא זכרנו שהיא קיימת, אותו מקום פתאום מגיע לאיזה קצה מטורף, ואנחנו כאילו נמצאים על נחשולים אדירים, שכל נחשול כזה הוא סימן שאלה לגבי עצמנו. מי אנחנו, לגבי כל המשמעות של החיים שלנו, של העתיד שלנו, ואולי עוד יותר של הקשר שלנו עם בני אדם ועם הסביבה שלנו.
מה קרה לקשר שלנו עם בני אדם?
הוא מתברר. את יודעת, אני חושבת שהרבה שנים לא הבנתי למה אסור לברור בשבת? שזה איסור מאוד מוזר לברור. נגיד לברור בצלחת את העדשים מתוך האורז, אסור בשבת. לא שאני כל כך בן אדם הלכתי, אבל זה איסור מאוד מוזר. למה הבירור אסור? את יכולה לחשוב, נגיד, שאסור לך להקות בפטיש, או להתאמץ, אבל לברור? כי אני חושבת שאחת המלאכות הכי קשות בחיים, היא הבירור. ואנחנו עם, כל בן אדם, כיחיד, אבל גם כל כחלק מתרבות, אבל אנחנו כיהודים עסוקים כל הזמן בבירור. והמחלוקות בינינו שתמיד היו ושתמיד יהיו כנראה, הן נובעות מהמקום הזה של הבירור. ואנחנו עכשיו נמצאים בבירור מתמיד על מה זה להיות בקשר. האם קשר הוא עמוק או אם הוא שטחי? מה זאת ערבות הדדית? אנחנו בשנים האחרונות, נגיד כל עניין החיבוק, פוגשים אנשים מיד מתחבקים ומסתחבקים עם כל אחד, פתאום אנחנו רואים כל אחד מבעד למסך של המסכה שלנו, ואסור לגעת, כולל בקרובי משפחה שלך. אלא אם כן את גרה איתם בבית, אבל גם אז הם חשודים, כי אם הם הגיעו מאיזשהו מקום בחוץ, יכול להיות שהם נוסעים איתם משהו. ואז כל השאלה, מה אנחנו מהווים אחד לשני? האם מצד אחד אנחנו, איך השיר הזה של ששרה חווה אלברשטיין, חלק מיריעה אחת גדולה, אני לא זוכרת.
כן, כן. אנחנו כולנו רקמה אנושית אחת.
אנחנו בדימנציה, אבל ביחד אנחנו מצליחות לאתר את זה. כן, כולנו מצד אחד באמת, עכשיו יותר מתמיד רואים שאנחנו רקמה אנושית אחת. גם אם אתה גר באמת, כמו שאמרתי, בשוודיה, וגם אם אתה גר במאה שערים, אתה חלק מרקמה אנושית אחת. ומצד שני, אנחנו מנותקים אחד מהשני. אז אלה שאלות עומק נורא גדולות. אנחנו באמת יחד או לבד? וזה לא שאלות שיש עליהן תשובה. והשאלות האלה שאין להן מענה, הן השאלות הכי עמוקות. כי הן שאלות שעומדות ביסוד עולם. מה אנחנו זה לזה? וזאת תקופה של פחד נורא, כי לא ברור מי האויב בדיוק. וגם אי האמון שרווח עכשיו, יותר מרווח, בחברה שלנו, גם בהקשרים הפוליטיים, אבל גם רופא אחד אומר כך, רופא אחר אומר בדיוק להפך. ואז השאלה של, זה המקום של האמונה והאמון, המבחנים הכי גדולים שלהם. זאת בעיניי התקופה, אם אפשר להגיד.
זה הגדרה מעניינת. אני אגיד לך שמה ש... החוויה המרכזית שלי זה של אי הוודאות המטלטלת הזאת. אתה לא יכול, בדרך כלל חיי אדם הם באי וודאות, אבל אי הוודאות באה מבחוץ. יש לך את הסדר היומי שלך, יש לך את הסדר השבועי שלך, יש לך את הקשר עם מקום עבודה או עם המשפחה וכן הלאה. אבל הפעם האי וודאות היא חודרת למקומות הכי פרטיים, וכשכל אחד חווה אי ודאות, אז מה המשותף? אנחנו לא יכולות לקבוע שיום מסוים ושעה מסוימת להיפגש, כי אין לנו את הוודאות שיש אפשרות להיפגש. אז גם אין לנו יומן אפילו, לא יומן עבודה, לא יומן חיים, לא תוכניות, וכשאין אין אופק, אז
איזה יום בשבוע היום?
נכון?
זה לא חשוב. כל הסדר של הימים, שזה בדיוק יומן, אמרת יומן, אנחנו כבר לא זוכרים, היום יום שני, היום יום חמישי, זאת אומרת, זה לוקח רגע להתאפס ולהיזכר, מה שברגיל זה לא הולך כך.
אז אני מרגישה שהמחנה המשותף שלנו כבני אדם, כאנשים כחברים, כבני משפחה, נשמט לנו. ואנחנו, אין לנו המשגה למצב כזה. לא ילמדו, כלומר, מעולם לא היה משהו שדומה לזה. הדבר היחיד שדומה לזה, זה הדימוי של האסטרונאוט, שאין לו כוח כבידה, והוא מרחף בחלל. ואנחנו יודעים שהוא מרחף.
אבל גם הוא מתאמן לקראת זה. זאת נכון. אומרת, כל אסטרונאוט, לפני ששולחים אותו, הוא עובר שנים של אימון איך להתקיים במצב כזה, ואנחנו לא היה לנו אימון מקדים, אנחנו נפלנו בבת אחת מתוך עולם עם הטוב והקשה שבו. אנחנו עכשיו מתרפקים על משהו שגם קודם היה קשה, אבל החוקיות לכאורה הייתה מובנית, ועכשיו גם זה נעלם לגמרי.
ואני חושבת שאנחנו חסרים כלים, חסרים המשגה, להסתכל על המציאות הזאת ולדובב אותה כדי שנוכל להתמודד איתה. אין לי מושג, כלומר אני בתוך זה בחוויה אישית מאוד קשה, ואני מרמה את עצמי. אני מרמה את עצמי כאילו אני ממשיכה את חיי כמעט כרגיל.
הזאת, זה ניסיון לעשות כאילו עדיין הכל כרגיל.
כן, כן, אני ממש מתאמצת לשמור על איזה שהם שדות או רגעים בתוך השבוע או בתוך היום שנדמים לי כדומים למה שאני או למה שאני יכולה להיות. בין השאר, התוכנית רדיו הזאת צמחה ממש בימים הראשונים של הסגר הראשון בקורונה, בשבילי זה היה סוג של אחיזה במציאות. אני בכל זאת פוגשת, ובכל זאת מדברת, אנחנו מדברים על דברים שאנחנו רוצים לדבר, מתוך הנחה שיש להם עדיין חשיבות בחיינו. אז כן, זה חלק מהשאלה של, באנגלית יש את המילה to reach out, כלומר, לעשות את המאמץ, להושיט את היד אל הזולת ולגעת במשהו. וזה חלק מהעניין, השיחה הזאת והשיחות הנוספות, ואם תרצי תוכלי לשמוע, תמצאי שם אולי גם חברים. והניסיון לשמור ולהישמר בשיחה האנושית הרגילה, שיכולה גם ללכת לעומק ולא רק לשאלה מיידית ומקומית, מתוך הנחה שיש לזה משמעות. אז לפני שאנחנו ממשיכים אל הספר שנמצא כאן לפניי, איזה קטע ראשון בחרת לנו למוזיקה?
קטע הראשון הוא קטע מוזיקלי, האדאג'ו של אלבינוני, שהוא עד היום כשאני שומעת אותו, אני פשוט חדלה מכל המעשים, משהו בתוכי גואה אל המקום שמעבר לעצמי. Thank you.
כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם רבקה מרים, משוררת, סופרת, סופרת ילדים, אשת רוח בכל מובן המילה, ונדמה לי שהדמות שלך מלווה אותי, או השיחות שלנו וההיכרות מלווה אותי כבר הרבה 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 שנים, מאז שהכרתי את הספר הראשון שלך.
אני לא זוכרת איך הייתה ההגדרה שלך. ואני הייתי מסויגת ואמרתי, מה, לא צריך לתת לדבר כובע. אם הוא דבר טוב, הוא יצא. ובדיעבד, אני חושבת שטעיתי. כי הדימוי הזה שאת יקמת, הוא יצר מין גשר בין העולמות שלא היה קודם. והיו בו דברים בדימוי, ושהייתה להם משמעות בעיניי, עצם ההוצאה לאור של דימוי, משמעות היסטורית בהתהוות של התרבות שלנו. כי זה נכון, גם היום אני חושבת שאם דבר הוא טוב, הוא טוב, לא קשור ליהדות או ל... אבל את נתת אפשרות להמון אנשים שחיו או פה או שם, ולא הייתה להם דרך להתחבר, למצוא שפה חדשה.
אני חושבת שבאמת בעזרת הקולות האלה, קולות, עצם ההסתייגות שלך היא מידע על הקושי שהיינו בו כולנו. חששנו מהתיוגים, הפוליטיקה הייתה אכזרית בשנות ה-80, של ימין ושמאל וגוש אמונים ושלום עכשיו, הכל היה צבוע בצבע של שייכות פוליטית. אפילו יהדות הייתה מושג יהודי, או אומנות יהודית הייתה כאילו משויכת למישהו או למשהו. וזה חלק מהמהלך שלפחות לי היה קשה לחיות עם זה. ובאמת, ברגע שיכולנו לעשות את דימוי, יכולנו לפרוץ את המחסום הזה, ולבטל את השייכות שלא אני, לא את ולא אני קבענו אותה, שהיא פרי השיח הפוליטי, לא השיח הפנימי שלנו.
היו ימים שהחלוקה הזאת לא הייתה כל כך דיכוטומית. אני חושבת שכשאת גדלת, כשאני גדלתי כילדה, היינו מוקפים באנשים שהיו יהודים ולא היו מוגדרים כדתיים או חילונים. וגם זה שהם היו יהודים, זה לא אמר שהם לא חלק מבני האדם. זאת אומרת, גם בן אדם, אני אולי הייתי מגדירה את זה יותר כמישהו מסורתי. מסורתי זה לא חשוב אם הוא מקפיד על קלה כחמורה או לא, אבל השורש, אוצר המילים הנפשי שלו, נובע ממקום מסוים. אבל ילד דתי יכול לקרוא ז'ול ורן, או אנ מאבון לי, וזה לא קשור בכלל לעולם הדתי שלו, וללמוד על המכבים, או על, זה לא עמד בסתירה, או בר כוכבה. לכן לא היו מושגים כאלה כמו הדתה או הכלנה, בצורה כזאת מובהקת, כמו שקרה אחר כך. אחר כך בעצם מה שאת עשית זה סוג של גשר שבנית, כי העולם התחיל להיקרה. התחילו להיות היבדלויות מאוד גדולות בתוכנו. פעם נגיד במאה שערים, היו המון אנשים שהיו בעלי מלאכה פשוטים, היו באים אליהם, באו אליהם נשים בחולצה בלי שרבולים, והם נכנסו לקנות רהיטים במאה שערים, ואף אחד לא גירש אותם. היו אנשים במאה שערים שנלחמו במלחמת השחרור, אני זוכרת פעם, היה, אולי את גם זוכרת, היה בית של אגודת הסופרים בכפר תבור.
כן.
שאפשר היה לקבל אותו לתקופה. ואני הייתי שם כמה פעמים. גם בעבר אני. הרחוק, הבית הזה, היה הבית של הרב המקומי. הרב של כפר תבור, ואחר כך הוא הפך להיות לתקופה, בית העיקר קראו לו. הוא הפך להיות בית שאפשר היה מטעם אגודת הסופרים לבוא להתארח. וראיתי שם דברים על הרב של כפר תבור, שהייתה לו רפת, והוא עבד ברפת, ואנשים או נשים, תוך כדי שהוא עבד ברפת, והוא עמד עם המגפיים בתוך הבוץ, באו לשאול אותו שאלה, נגיד על כשרות, כל מיני שאלות חכם. והוא עמד ככה עם המגפיים בתוך הבוץ, וככה הוא ענה להם, והם הלכו והוא המשיך להיות עם הפרות. ואני מרגישה שהזמן הזה הוא זמן נפלא בעיניי. זה כמו רבי יוחנן הסנדלר, כן? או נדמה לי רבי יהושע, נדמה לי שהיה נפח, אם אני... לא, היה מישהו נפחה, רבי יצחק נפחה אולי.
כן. מתבר
יפה. שכל אחד, זה לא מה... הם היו לגמרי בתוך התורה, אבל התורה הייתה משהו אחר.
חלק מהעולם. היא הייתה חלק מהעולם, היא לא ישבה בתוך משרד של הרבנות, או בתוך...
נכון.
היא הסתובבה בעולם, היא בני האדם.
נכון.
האמת היא שחמי, זיכרונו לברכה, שעלה לארץ ממרוקו, ממרקש, כשהוא עלה לארץ, הוא בחר להיות חקלאי, במרקש הוא היה צורף, הוא רצה להיות כמו חזל, הוא רצה להיות גם חקלאי, וגם להמשיך ללמוד את התורה, אבל לא לעשות את התורה קרדום לחפור בה. ככה הוא אמר, בצורה מפורשת. ומאחר ואנשים הכירו אותו וידעו את גדולתו בתורה, היו מגיעים אליו ושואלים שאלות. לפעמים כשהוא בפרדס, ולפעמים כשהוא עוקר את הפחדמה, ולפעמים כשהוא ברפת. הוא לא שינה את בגדיו לחליפה כדי לענות לשאלות של תורה. ואני זוכרת...
אפילו החפץ חיים הייתה לו מקולת.
נכון.
זאת אומרת שכן, זאת אומרת שכאילו יש משהו שאתה מחובר לחיים, כשאתה קורא את הפרק הראשון של בראשית, או את השני, זה לא איזה דבר שולי בתורה. אני לא מתכוונת לדרש או ל... לסוד שאתה מוצא שם, אלא לפשט שבן אדם קורא שמות לחיות ועובד את האדמה. זה גם חלק גדול מלימוד התורה, לא פחות מאשר כל מיני פרשיות בויקרא או על הקורבנות או על השבת או על השמיטה. ואני חושבת שחזון שיבת ציון הגדול היה צריך להיות השותפות בין העולמות האלה, שלצערי אנחנו לא מצליחים נכון לעכשיו לעמוד בזה. ואולי דווקא התקופה הזאת המבולבלת שעוברת עלינו, אי אפשר הרי לדעת שום דבר לאן הוא מוביל, וגם כל מיני רוחות של חזון משיחי שעתיד להגיע בעקבות הבלבול הזה, אי אפשר לדעת שום דבר מה יהיה. אבל התקווה הגדולה שלי היא כל הזמן שנחזור להיות בשמיים ובאדמה ביחד, שלא תהיה ההבדלה הזאת בין המופשט למוחש, כי גם בתוך המוחש המופשט נוכח לגמרי.
כל הזמן, לכן הפיזי והמטאפיזי רוטבים אחד אחר השני.
נכון.
אני רוצה לבקש ממך לקרוא את החלק הפותח, את הספר שיוצא בהוצאת קרמל, חלק מסדרה. האם זאת סדרה חדשה, פרשנות ותרבות?
לא. אני לא יודעת, אני לא, אבל בשנים האחרונות, אבי סגי, יש לו איזה מין סדרה שלו שהוא מוציא אצל קרמל, שהספר הזה גם הופיע במסגרת הסדרה הזאת, וגם בעוד כמה חודשים עתיד להופיע שם ספר של מאמרים שלי בסדרה הזאת של פרשנות ותרבות. אבל לפני כן לא הכרתי את הסדרה הזאת, עד שאבי סגי פנה אליי. אני הרבה שנים קשורה לקרמל, אני מאוד מאוד אוהבת את ישראל קרמל, שאני מוציאה אצלו בשנים האחרונות, אני מוציאה אצלו כמעט את כל הספרים שלי. אבל הדבר הזה הוא בתוך קרמל, יש סדרה שאבי סגי מוביל, שהיא פרשנות ותרבות, והספר הזה יצא גם, למרות שהוא לא פרשנות והוא לא תרבות, הוא יומן שאבא שלי כתב במשך שנה וחצי, כשההורים שלי התחבאו בכפר בפולניה, אצל עיקר שבעצם היה גנב, אשתו ואחותו, שאחותו הייתה זונה בדימוס, הייתה מבוגרת, אחרת היא לא הייתה בדימוס. ואבא שלי כתב את זה שם, יש על הכריכה של הספר גם מצולם כתב היד, של, ש, שקטן קטן וצפוף צפוף, כי לא היה לו נייר.
על מה הוא כתב?
הוא כתב על, על מה שעובר עליהם.
לא, 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 על איזה חומר הוא כתב?
נייר, אני לא יודעת. נייר. יש עד היום ביד ושם את, ה, את הטקסט המקורי.
זה מה שרציתי לדעת.
כן. ואחר כך הוא היה מאוד מאוד חולה בשוויץ, וכשהוא היה חולה אז הוא עבר על הדברים וקצת הוסיף עליהם, אבל הרוב זה ממש הטקסט המקורי שנכתב באותו זמן. והספר הזה הוא ספר שהופיע הוא הופיע בפריז ב-49, מיד אחרי המלחמה, ביידיש, ולעברית הוא תורגם ב-61, ובאיזו הוצאה קטנה, תרגם חנוך קלעי, וכשהספר הופיע הוא זכה להד אדיר. אז לא היו עוד יחצנים, דברים הלכו כמו שהם הלכו. והספר עזל ועזל, ואחר כך נחמה ליבוביץ' שמאוד אהבה את אבא שלי, הוציאה על חשבונה כמה וכמה מהדורות. גם אנשים שחזרו מהמלחמה, מלחמת ששת הימים, כתבו לאבא שלי מכתבים שלולי הספר הזה, הם לא, הם לא יודעים איך הם היו שורדים את המלחמה. והרבה שנים אי אפשר היה להשיג את הספר. וכשפניתי לישראל קרמל, והצעתי לו להוציא מחדש את הספר, הוא בהתחלה מאוד התלבט. זה עוד היה לפני שאבי סגי הצטרף מאוחר לסיפור. זאת אומרת, הוא לקח את זה כחלק מהסדרה שלו, אבל זה לא היה מלכתחילה. אז ישראל אמר שזה קשה עכשיו, כי צריך להקליד את הכל מחדש. כי לא היה את זה.
כן.
אז לקחתי על עצמי להקליד את כל הספר מהתרגום העברי, 400 עמודים. בקיץ שעבר, כל הקיץ ישבתי על זה. וקצת הכנסתי תיקונים פה ושם. בתרגום, וכשלא הבנתי דברים, הסתכלתי במקור היידיש, שביידיש, היידי צריך להגיד, כי זאת השפה הראשונה שלי, יידיש, לא עברית.
מה? את יודעת עברית, את יודעת יידיש כשפתם?
כן. Mm-hmm. עברית התחלתי לדבר כשהתחלתי ללכת לגן. כשלקחתי את זה, זה היה נראה מטלה אדירה, הלכתי לזה כמו אל עבודה. ואחר כך, תוך כדי עבודה, כן, פתאום גיליתי שזה עושה לי רק טוב. שכשאני מקלידה את הדברים של אבא שלי, פתאום אני מניחה את הידיים שלי על הידיים שלו. כשהוא כתב, ואני נמצאת איתו שם. אני עוברת איתם, עם ההורים שלי, גם אמא שלי הייתה שם במחבור, איתו. והרגשתי שקיבלתי מתנה. בכל הקיץ האחרון, זה מה שעשיתי. ישבתי והקלדתי. כל יום. ואני מרגישה, וכשהספר הזה יצא, ויצא אחרי זה עוד ספר שירים שלי, ואני כל הזמן ממשיכה בה, אבל הרגשתי שבעצם את שלי עשיתי בעולם. אני יכולה כבר לפרוש, ממש. כי לאבא שלי יש עוד שני ספרים שלו שיצאו, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, אבל הספר הזה הוא מין ספר שאני מרגישה שיש בו מכתב שנכתב לא על ידי אבא שלי, על ידי האבות שלנו, המשפחה שלנו במובן הרחב, למכתב אינטימי, לילדים שלנו, לכל הדורות שיבואו. מכתב שהוא סוד. הספר הזה גם תורגם בשעתו לאנגלית, לצרפתית, לרוסית, אבל בעיניי פחות חשוב, בכלל, בעיניי פחות חשוב, אני חיה בתוך עמי אני יושבת. ואני מרגישה שזה מכתב אינטימי שנשלח אלינו. אז אני אקרא את הפתיחה פשוט, כי קשה לי לבחור איזה קטע לקחת. פשוט הכי קל להתחיל בהתחלה, ופתאום כשאני קוראת את זה עכשיו, אני חושבת בקשר לשאלה שלך, שזה גם מתחבר לתקופה שלנו, בצורה אחרת לגמרי. תקופה שאנחנו לא יודעים מה ילד יום. ותקופה לגמרי אחרת, תודה לאל, אבל היא לא קלה. היום, יום רביעי, 17 בפברואר 1943, מלאו 12 שבועות להימצאותנו במחבור כאן אצל פליק. 12 שבועות הם 84 ימים, ואם איני טועה 2016 שעות, כך מעלה חשבוני. כולנו מודדים עכשיו בלי הפסק את הזמן, מחשבים אפילו את הדקות ואת השניות. משבאנו הנה, מיד החביאנו פלג בביתו. בלילה הקמנו קיר משנה, והרינו בפנים. הקיר סמוך מאוד לחברו, ותחתיתו דלת קטנטונת להכנסת מזון, והמחבות צר מאוד וארוך. אין כל אפשרות לשבת. אנחנו עומדים שכם אל שכם, זה ליד זה, כולנו פנינו אל הקיר. גם להסתובב אין כל אפשרות. אנו עומדים דומם, כתפינו מתוחות וידינו מורדות, כשורה של חיילים. גם חשוך כאן, וכמעט שאיננו רואים זה את זה, אין לו לאור היום מאחן לחרוג ולבוא. פעם אחת חרה לי מאוד על כך, וביקשתי דווקא למצוא חרך כלשהו. חיפשתי, עד שמצאתי לבסוף, על המחיצה למעלה, עיגול קטנטן, בהיר. סיפרתי על כך לחבריי, וכולנו התבוננו בעיגול האור הקטן, והגענו לכלל מסקנה שאומנם ברכת שלום מן השמש היא. חשתי עצמי מאושר, ראשית, משום שחיפושי עלו יפה, מצאתי משהו, וכולנו נהננו מזה. ושנית, משמע שאנחנו לא בודדים כל כך, השמש פוקדת אותנו במקצת. אנחנו עומדים פה כאמור דבוקים ולחוצים. לעתים קרובות אנו משעינים את ראשינו על המחיצה. המצח מתחכך בקרשים, ובראש צפים ועולים זיכרונות שונים. חרש חרש אנחנו מוסרים זה לזה את השמור בליבנו. אנו לוחשים זה לתוך אוזנו של זה, ולעתים קרובות סוד השיח החרישי הזה שבינינו משתלהב. פעם העיר אחד מאיתנו שאנו עומדים כשפנינו מזרחה, ומעין סמל יש בכך, בכל שחר השמש זורחת קודם כל עלינו, ופנינו אל ארץ ישראל. ושם צפוי לנו עתיד אם יעזור האל ונשאר בחיים. יתר על כן חזית המזרח, שם הכל קשורה עכשיו, הרוסים כבר מתקרבים אלינו ועומדים במרחק של 1,800 קילומטר מאיתנו. אם יבואו, יבוטל ממילא הגזר המיטה שמרחף על ראשיים.
יפה. טוב, זה באמת מצטער.
הספר הזה יש בו המון הומור. והמון אמונה, והמון המון כאב. ואני חושבת שזה אחד הדברים, כשדבר הוא אמיתי, והוא לא פלקט, והוא לא הצהרה, אז הכל יש בו. גם בתוך כאב יש שעשוע. לא תמיד הוא בולט, לפעמים הוא נעלם והוא נבלע. וגם אחד הדברים באמת שאני מרגישה שאנחנו בתקופה הזאת הכי נזקקים לה, ולא פשוט. דיברנו על האמון, אבל זה על האמונה. והאמונה היא לאו דווקא אמונה דתית במובן הפשוט. אלא היא הרגשה שאתה חלק ממשהו גדול. ואתה יכול כמו לוליין, כשאתה עושה את מה שאתה עושה שם על החוט, על החבל, לדעת שיש רשת שתתפוס אותך. ואפילו המוות, יש משהו מעבר לו. קשה לי אפילו לדבר על זה, כי זה נשמע מין. אבל גם החיים וגם המוות, יש משהו מעבר להם.
כן, המושג הזה של מעבר, את חוזרת אליו הרבה פעמים. על מה שמעבר. לאחרונה גם ראיתי בשיחה שלך בשיעור שהתפרסמה במעריב, הדגשת את זה גם כן, את התחושה הזאת של המעבר. כלומר, יש מעבר לדברים. ואני חושבת שמאז שאני מכירה אותך, אני מכירה את המושג הזה כמלווה אותך ואת השיחה איתך. עכשיו, איך הוא כתב את היומן הזה? היו לו כלי כתיבה? איך הם ישנו? מה הם אכלו?
ישנו,
כמה זמן הם היו שם?
הקיר הכפול היה חלק מהזמן. אחר כך הם עברו להיות תקופה בעליית גג, ואחר כך הם היו ברפת ובאסן. זאת אומרת, הם עברו ממקום למקום, בתוך השנה וחצי האלה, זאת אומרת, רוב הזמן הם היו בבית של פלק, העיקר הזה, ואשתו ואחותו, שגם אבא שלי מתאר שם כל מיני דמויות של עיקרים שבאו לשם, והאווירה בכלל, הוא מתאר את זה בצורה לגמרי חיה, את העולם של העיקרים הפולנים, ושל העולם הפולני, שחברים שקראו את הספר אמרו, אבל הרי, היום כאילו הפולנים מציגים את עצמם שהם ואנחנו כולנו קורבנות של הכיבוש הנאצי. וכשאת קוראת שם ואת רואה איך כפר שלם רדף אחרי ילד, זה לא שהם לא יחביאו אנשים. איזה, אבל זה באמת, אני אשאיר לה, בכל אופן בימים השונים, כשהם היו במקומות שונים, אז הם היה להם נייר. וכשהם בין מקום למקום, הם ביקשו מהעיקר או שיחביא להם את זה, תמנו את זה בכל מיני מקומות. ואחרי המלחמה הם הוציאו את זה משם. חלק לקחו איתם, כן.
זה מסביר הרבה מאוד. ומה גרם לאותו עיקר לעזור או להחביא את השישה יהודים האלה?
זה פשוט, אני לא רוצה להיכנס כי זה הכל, והוא רץ ודפק על דלתות ואף אחד לא רצה, הוא יצא מהמחנה. והאישה הזאת קיבלה אותו. הוא בא אליה אחר כך עם אמא שלי, אבא שלי אז היה בן 24, אמא שלי בת 22, הם התחתנו 3 חודשים לפני כן, והאחות הצעירה של אמא שלי אז הייתה איתם גם, שהייתה בת 18, אחר כך הצטרפו אליהם עוד שניים, ואחר כך עוד אחד. זאת אומרת, הם היו בסופו של דבר 6 אנשים. אבל מה שהתחיל כמעשה באמת של אהבה ורצון טוב, אהבת אנוש ורצון טוב, בהמשך תוגמל גם כי אמא שלי באה ממשפחה עמידה. ולפני כן הם החביאו סחורות אצל הרבה פולנים. כשהם הרגישו שמשהו גדול עומד להתרחש. ואז כל פעם הם היו שולחים את הצ'וטקה אל הבתים של האנשים, ואומרים שההורים שלי נמצאים בקבוצת פרטיזנים ביער, ואם הם לא ייתנו את הסחורה, הפרטיזנים יבואו אליהם ויארגו אותם. זאת אומרת שאנשים אסרו את הסחורות שהיו מופסנות אצלם מפחד. ובכסף הזה, זאת אומרת, גם אלה שההורים התחבאו אצלם, קיבלו בעצם תמורה כלכלית. אז היה מלכתחילה רק נבע מרצון טהור, ולאט לאט גם הצד הכלכלי שהתאפשר להם קיים אותם.
טוב, זה סיפור מעניין, ואנחנו מכירים את זה בווריאציות שונות הרי, והעדויות הן כה חשובות, ההתמודדות האנושית עם זה היא כה חשובה. ההורים שלך היו אז בעצם זוג צעיר. היו בעצם זוג צעיר שבמקום ירח דבש קיבלו מלחמה.
והוא חזר לגטו בשנת 40, נראה לי. ושם הוא הכיר את אימא שלי מוורשה, הוא הגיע למינסק מזובייצק, שזאת העיר שלהם. ושם הם התחתנו, כי הם התחתנו, כי הם רצו שתהיה להם אפשרות לברוח ביחד, או הם חשבו, לא חשבו אז שיהרגו את כולם, אבל הם חשבו שאם הם יוגלו לאיזשהו מקום, או שיהיה גירוש, אז שהם יהיו רשומים כזוג, ואז יגרשו אותם ביחד. ואני נולדתי 10 שנים, נולדתי ב-52, 10 שנים אחרי הנישואים שלהם, ובאיזשהו מקום תמיד הרגשתי שעצם הקיום שלי הוא נס. אני גם כותבת, יש בספר של אבא, יש חלק שקוראים לו רשימו, שזה הקדמה שלי על הבית שלנו.
הקדמה חשובה ביותר, אני מוכרחה לומר, וההקדמה הזאת גם חשובה לי באופן אישי, משום שהיא אומרת משהו על הדור שלנו, על הדור שלך ועל הדור שלי, למרות שאנחנו באות ממקומות שונים לכאורה, את מפולין, אני מהבלקן, במקרה הזה מבולגריה, וחוויות המלחמה היה הרבה דומה, אבל היה גם שונה, אבל חוויות הילדות שלנו בשכונות של שנות ה-50 וה-60, הן מאוד 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 דומות. בעצם הנורמלי היה שיש כל כך הרבה אנשים ממקומות שונים, בשפות שונות, במבטאים שונים, וזה הנורמלי.
וגם היום נורא מתארים את זה כמצד הקיפוח. בכלל היום נורא נורא אין להיות מקופח. וכל מי שהוא לא מקופח, הוא מקופח. זאת אומרת, כל קבוצה מקופחת, הנשים מקופחות, ניצולי השואה מקופחים, עדות המזרח מקופחים, כל אחד הולך עם הקיפוח, ואני חושבת שפעם אנשים הרגישו הרבה יותר את המורכבות של החיים. זה לא היה כל דבר יכול להיות פשוט ועגול. וכשאני זוכרת את הילדות שלי, שכולנו גדלנו בלי סבים וסבתות, ובכיתה היו ילדים מזרחים ואשכנזים, והתחושה של הקיפוח, את יודעת, תמיד אפשר בחיים לתת דגש למשהו, והכי קל לתת דגש. וכשאתה נותן דגש על משהו, תמיד אתה מוחק, את יודעת, כמו שעושים, נגיד, כשאתה מסריט, ואתה לא שם פוקוס על משהו, אז הדבר הזה נהיה המרכז, אבל מי אומר שזה, הנה עכשיו, כשאנחנו נגיד מסתכלות בצילום, אז אני רואה את הפנים שלך, נגיד, והם המוקד, וכל מה שסביבך הוא הרקע והוא עמום והוא שולי. אבל אם הייתי מתמקדת עכשיו במשהו שמאחורייך, באיזה עץ, באיזה ספר, באיזה תמונה, פתאום את היית נהיית שולית. ואנחנו בשנים האחרונות יותר ויותר שמים את המוקד על מה לא בסדר. מה לא בסדר בחברה, מה לא בסדר. ואז כשאתה שם את המוקד, כאילו מתוך רצון לתקן, לא כאילו, באמת, מתוך רצון לתקן, בעצם אתה מוצא את עצמך בתחושה שהכל רע. וזה לא אומר שאין דברים שזוקקים תיקון. ברור שיש, כל הזמן יש ויהיו וצריך לנסות לתקן אותם. אבל אם הדבר הזה מתפקס על חשבון משהו שאפשר לרפא אותו, אז צריך לרפא אותו.
איזה קטע מוזיקלי בחרת פעם?
יש שיר של פנחס שדה, ששרה אותו אופרה חזה, ציפורי.
בשמחה.
קורי הפצועה ברוח הלילה את מרחפת שבורה זנף רועדת איש לא ישמע אך אני שומעת את מתחבדת ליד חלוני בדוניה בחשכה בדוניה בחשכה
כאן נסיכה בשתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם רבקה מרים, שוררת סופרת, והשיחה הזאת היא שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. ואנחנו ממשיכות ומשוחחות על הספר שיצא לאחרונה בהוצאת כרמל, בדמי חיי, כתב אותו לייב רוחמן, אבא של רבקה, וזו מהדורה חדשה, מעוצבת בפשטות ובניקיון רב ונעימה לקריאה, והספר הזה בסופו של דבר, כפי שאמרת, זהו יומן שנכתב בשפה היידיש במהלך שנה וחצי, בתקופה שבה ההורים שלך התחבאו בבית משפחת העיקר הפולני. את תיארת באופן צבעוני מאוד את העיקר הפולני, הוא גנב אשתו זונה, או אחותו זונה, יש פה משהו כזה, מין משהו מהחיים, כמעט הייתי אומרת נוצרי כזה, כן, שאפשר להיות גם עיקר וגם גנב וגם זונה, וזה הכל, כאילו, זה אופי החיים, מזה החיים נוצרים, מהשוליים האלה, וגם אולי גם אנשים כאלה מוכנים להעז ולעשות דבר שיש בו חמלה גדולה, וגם לא רק חמלה, אלא גם סיכון גדול, וזה להחביא אנשים נרדפים בביתם. זה חומר פנטסטי לסרט או לרומן, או בכלל גם לסוג של השוואה, איפה אנחנו היום ואיפה היינו לפני 73-4 שנים. הפער הוא דרמטי, ואסור לו להישכח אפילו לא לרגע. ואני רוצה ככה לשאול אותך על הפתיחה שלך, מה שאת קוראת רשימו. קודם כל, מה זה רשימו?
שרשימו זה האלוהים, גם כשהוא פרש מן העולם והשאיר חלל פנוי כדי שהעולם ייווצר, הוא השאיר חותם דק מן הדק, רושם שלו בעולם, שגם בתוך ההיעדר הנוכחות נמצאת. ושהחלל לא לגמרי פנוי, כי נשאר שם הרשימו.
איזה יופי של הגדרה. כמובן שזה גם מתכתב עם המילה רישום ורושם. כן, זה מעורר הרבה מחשבות על זה, ואולי זה סופו של... אולי תפקידו של זיכרון זה להיות סוג של רשימו בעולם.
וכל זיכרון הוא רק חלקיק, כי הרי אי אפשר באמת לזכור. וכל דבר שאת אומרת, זה אולי קודם מה שדיברנו על ההתמקדות. כל דבר שאת מתמקדת כשאת אומרת, את לא אומרת המון דברים אחרים. זאת אומרת, אני הרבה פעמים חושבת שכשילד נולד ובוחרים לו שם, זה על חשבון אין סוף. שמות אחרים, ופתאום הילד הזה מקבל חותם של שם מסוים. וכך גם, הזיכרון, כל פעם שאת מעצבת אותו, אז את מקבעת משהו שבלתי ניתן לקיבוע, כי הוא אינסופי. ולכן גם קראתי לזה כך רשימה.
מאוד יפה. אני רוצה מהו הבית שממנו באת? אני רק רוצה להגיד לך שגם אילו לא הייתי מכירה אותך ולא הייתי יודעת הרבה על ביתך, כמו שקרה כשעוד הכרתי אותך מרחוק, דבר אחד ידעתי, שהבית הזה שממנו את באה נתן לך המון כוח. אפשר לחשוב על בית הורים שעברו טראומה והם ללא ספק פוסט-טראומטיים, שהילדים שלהם יישאו אחריהם צלקות ויהיו מפורקים. אבל מה שמתקבל מההיכרות איתך ועם הכתיבה שלך לאורך השנים ועם הנוכחות שלך היא של עוצמה גדולה מאוד שהגיעה ללא ספק מהמקור שממנו את באה, שהוא מלווה אותך. זה לא שמרדת או ניתקת או משהו, אלא בדיוק הפוך. הבית הזה מלווה אותך, הוא חי וקיים, ויש האמנות שלך גם בתחום הכתיבה וגם בתחום הציור, היא מהמקום שההורים אמרו לך, לכי, זה המקום שלך, זו הדרך שלך, ואיש לא יתנגד או לא יעמיד באלטרנטיבה, אלא קיבלת עוצמה ואישור למה שאת. זה דבר שהיה מאדיר מאוד בתקופה, בנאורים שלי, בדור שלנו, שמישהו שמתחיל את עצמו כאמן, אם זה בציור ואם זה בכתיבה, יקבל אישור שזה הכיוון הנכון. היינו צריכים לחשוב תכליתית, הדור שלנו. קודם כל להיות מעוגנים במציאות, ואחר כך לממש את עצמנו כאמנים, או אצלך זה לא, זה בא בחבילה אחת.
לא, אבל באמת שעד עצם היום הזה, למרות שנגיד שכותבים לי מה אני עושה, אז אני כותבת כותבת. כן. כי אני מרגישה שכל הדבר גם של אומנות היום קצת התנפח מעל, אין בו צניעות. בכלל, כמו כל העולם, כמו שאולי הזכרתי קודם, יחצנות, אנחנו היום נורא צריכים להתייחצן, אם אתה אומן או אם אתה...
שווק.
כן, וזה לא היה הבית שלי, היה בית פתוח כמו האוהל של אברהם אבינו. והיו תמיד באים שם לישון אנשים, שלפעמים דפק איזה בחור עם איזה תרמיל גב, ואמר, זה בית משפחת רוחמן, שמעתי עליכם, בא לא יודעת, מקנדה. והיו בני עיר של ההורים שלי, אבל היו גם שכנים וחברים, וגם למרות שההורים שלי עלו ב-1950 ארצה, תוך זמן מאוד קצר הם השתלבו בחברה של הארץ של אז, והיו בני בית שלנו, שהם היו אנשים שאחר כך ידעתי שכותבים עליהם, את יודעת שהם דמויות, אבל הם באו בפשטות, כאילו באו בנעלי בית, או נכלל, כי זה היה עולם מאוד, אם זה היה ארדון הצייר, או יהודה יערי, או אגנון, או כל מיני אנשים שהיום כאילו חלק, הרבה אנשים כשמזכירים את השמות שלהם, אבל הם נכנסו הביתה בפשטות כמו שהיו בני עיר, וכמו שהיו סטודנטים שבאו מהעולם. ולא היה, אבא שלי היה הולך המון פעמים סתם ככה, את יודעת, או עם הגופיות שפעם היו לובשים, שהיום כבר אף אחד לא לובש אותם, הגופיות הלבנות האלה, עם חורים קטנטנים כאלה, תצפונים. או עם חלוק כזה, שאימא שלי תפרה את הכל, היא תפרה לנו את הבגדים וסרגה, והיה משהו מאוד מאוד ביתי, וחם ועוטף. וכשאני כתבתי, לא כתבתי כי אני אומנית, כתבתי כי רבקה לכותבת, וכולם, היו אצלנו המון אנשים כותבים בבית, או ציירים, שבאו גם מצורפת שההורים שלי היו שם קודם, שנתיים לפני, כי אבא שלי עוד היה חולה, לפני שהם עלו. אז היו לנו המון ציירים, ועל הקירות היו לנו תלויים ציורים שחברים ציירו של ההורים. והיה משהו מאוד, וגם שכנים. את יודעת, כשאבא שלי נפטר, הוא היה בן 60. והמון שכנות, נגיד קורדיות, את יודעת, עם צמות כאלה של חנה, צבועות הזה, הולכים בחנה, והחנה הייתה אדומה, צמות דקות דקות, עם מטפחת, באו אלינו וישבו ובחו, כי הוא היה חבר שלהם. זאת אומרת, זה לא היה מין מקום, אפשר להגיד, סלון ספרותי. זה, אולי זה גם היה. כי היו כל מיני דברים. אבא שלי ואהרון אפלפלד למדו יחד ודיברו, אבל היה משהו פשוט חי וחם ושוקק. והיה שם את כל המסע של הדורות שהיו ועבדו, אבל גם היה הישראליות, את יודעת, כשאימא שלי הייתה נורא נורא עצובה, מה היה הסימן? נגיד היא רחצה כלים, והיא שרה, אימא אמרה לדני, של מרים ילן שטקליס, ידענו שאימא שלי במצב רוח רע, כי היא לא יודעת, היא אימא, עכשיו, דיברו עברית, והעברית, יידיש הייתה השפה שלנו, אבל העברית הייתה מצוינת, ואף אחד לא הרגיש, שוב, שהיידיש מקופחת, מה שהיום נורא נורא נושאים על דגל, היה משהו שכאילו, הכיר גם בעוצמה של הקיום שלנו, ובפשטות של הקיום שלנו, שעוצמה ופשטות הם לא סותרים אחד את השני.
לא רק שהם לא סותרים, הם יכולים בדיוק הפוך, לתת אחד לשני תמיכה גדולה מאוד.
נכון.
כן. אחד הדברים המעניינים בספר, זאת העובדה שהוא מחובק מצד אחד על ידך ומהצד השני על ידי אהרון אפלפלד, שמופיע פה כאחרית דבר, רק להזכיר שאהרון אפלפלד נפטר לפני 3 שנים, אם אני לא טועה, משהו כזה. ועל פי הספר מסתבר שהייתה ידידות בין אבא ולבין אהרון אפלפלד.
לא מידידות, כאילו הוא היה אח צעיר או בן מאומץ בבית שלנו. והוא היה...
איך הם הכירו?
אני לא יודעת. אבל אפלפלד עוד היה רווק. שעבר כל מיני דברים ושיתף מאוד את ההורים שלי. עוד לפני שהוא התחתן. הוא כן פרסם כבר, אני חושבת. אבל ההורים שלי נגיד הובילו אותו לחופה. והוא היה בן בית מאוד מאוד... כמו קרוב משפחה, באמת כמו אח צעיר של ההורים.
הייתה פה גם חברות של כתיבה?
שאבא שלי ראה דברים, אבא שלי אף פעם לא יקריא לאנשים אחרים, כשהוא, גם אני לא עושה כך, כיום, היום. וברור שאפלפלד היה מאוד מושפע מהבית. זה הוא אמר בעצמו. וגם הכתיבה שלו, נגיד יש כל מיני דמויות שהוא לא הכיר. נגיד יש לו ספר, נדמה לי קטרינה, על איזה אומנת. עכשיו, הדמות הזאת של קטרינה, היא מבוססת על אישה, וויצ'כובה קראו לה, אשתו של וויצ'ך, שהיא הייתה האומנת שגידלה את אבא שלי. שאבא שלי היה קטן, מהירה אותו כל בוקר שיגיד מודה אני. אפלפלד לא הכיר דמויות כאלה מעצמו, אבל זאת דמות, וכך יש עוד הרבה הרבה דברים שהכתיבה שלו יונקת מהסיפורים של אבא שלי, של אמא שלי.
הוא הפנים את הדמויות האלה. אני רוצה לבקש ממך, את מוכנה לקרוא מתוך ידיד נפש את הפסקה השנייה, השלישית של אהרון אפלפלד?
רוחמן היה מבוגר ממני ב-14 שנה. כשפרצה מלחמת העולם השנייה היה בן 22. כבר ספוג תרבות יהודית וכבר מושך בעת סופרים. ואני בן 8 הייתי. את שנות המלחמה חציתי בעיוורון. הסבל נקלט בי כגושים כבדים, שבמרוצת הימים הפכו מועקה חסרת פשר. ממילא כל שהיה בי הלך והתפורר, לא לכאן ולא לשם. אני מדלגת.
אוקיי.
מה הייתי עושה באותן שנים בלי רוחמן? הוא אולי בין היחידים יוצאי השואה, שהסבל לא תשתש את צלמו היהודי. אלמלא חושש הייתי מאי הבנה, הייתי אומר כי הסבל הוסיף לו קומה, ואם תרצו, שיעור קומה. חום העשייה הלך ונפוג, דמינו למיני חיות בית נטושות שהחושים קהו בהן. העזובה של שנות המלחמה שכנה בנו, עייפה וחסרת שחר, איש לא ידע מה לעשות בחייו. השיכונים המכוערים נדמו כקסר קטינים הניצלים בחום, הרצון לישון היה אז מכל. מתוך הבליל הזה באתי אל רוחמן, וראה פלא, בביתו עוד עמדו ריחות שנמלטו מהבתים בטרם אחזה בהם השריפה.
וואו, איזה משפט. איזה משפט. זאת אומרת, הוא נותן פה גם עדות על... שנסע איתו את זיכרון מה שהיה לפני המלחמה. להורים שלך היה את הזיכרון הזה, אבל הוא כבר, הוא היה צעיר מדי ולא היה לו את זה. אז זה מרגש.
הוא גם היה צעיר, והוא גם בא מצ'רנוביץ, או מעולם אחר, שהוא לא בדיוק, הוא לא, גם בא מעולם שלו, שהיה עולם חצי מתבולל כבר כשהוא היה ילד. זה לא היה מתוך שורש יהודי עמוק. מתוך משהו שעל הגבול.
הוא סיפר את זה בהרבה מאוד פעמים.
נכון.
אני אשמח אם תגידי מהו הקטע הבא שאנחנו נשמע.
אני אגיד, אני אבחר אולי קטע אולי שיר אחר לגמרי של אילנית, ששרה את השיר של לאה גולדברג, מתוך תרזה דימון, אהבתה של תרזה דימון, שזה פשוט שיר אהבה. ואולי זה לוקח אותנו למחוז אחר בכלל, למחוז האהבה, שהיא דבר אדיר ממדים. זה אולי אהבה, היא אולי המקום שבו אנחנו נוגעים בשורש הקיום. והיא באמת עזה לטוב ולנורא, למופלא ולנורא. ויש כל מיני סוגים של אהבה. יש אהבה בין הורים לילדים, יש אהבה למקום, יש אהבה שלי יש מאוד לבעלי חיים, ויש אהבה בין איש לאישה, שהיא דבר נורא ונפלא. ואני שזכיתי, אני לא אכנס לכל מיני דברים שלי, אבל אני מרגישה שלולי האהבה על פלאיה ומוראיה, לא היה לי טעם בעולם. ובמובן הזה אני שוב אולי יכולה לקשר את זה גם לבית ההורים שלי, שזה משהו, גם אהבה בין שניהם, אבל גם אהבה שהייתה ביני לבינם והיא לא נמוגה. ועדיין כמעט בכל לילה, ההורים שלי נוכחים בחלומות שלי, והם לא נוכחים כאילו אני מופתעת, רגע, אתה מת, איך אתה פתאום פה? לא, הם שותפים בכל מיני רגעים בחלום, כאילו הם עדיין פה, הם לא יצאו. ואני חושבת שהדבר הזה, יש רגעים שהאינסוף מבליח בתוך המציאות. וזה קשור לאהבה על כל הרבדים שלה, גם אם את אוהבת, נגיד, וטעים לך לאכול משהו. אפשר להגיד שאוהבים אוכל מסוים, זה לא, זה נובע מאותו מקום. כי האהבה מחברת אותך שוב למה שאמרת שם, שאצלי נוכח ולא חשבתי שזה כל כך, על המעבר. האהבה מביאה אותך להרגשה שיש משהו מעבר. שמה שרואים, זה מה שאומר ישראל על ירז, הלא יאמן פשוט ישנו.
ישנו.
כן? והאהבה נותנת את התחושה הזאת, גם כשהיא קשה, גם כשיש פצעי אוהב, כי אהבה זה אף פעם לא, יש בה את הפלא, אבל יש בה את הכאב, כי באהבה מרגישים את האחד, שיש דבר כזה אחד שממנו בנו, שכולנו באים ממקום אחד, ובחיים האלה אנחנו לא יכולים לחיות מתוך אותו אחד, אנחנו פה נגזרים כל אחד לתוך הגוף שלו, לתוך הביוגרפיה, לתוך היום-יום שלו. אבל האהבה היא תזכורת שיש את הדבר הזה, שהוא אחד שממנו באנו. וכשאת אוהבת, את פתאום מרגישה שאת מתאחדת עם האחד. באמת המילה הזאת, להתאחד, עברית, כן, השפה כן. הנפלאה הזאת. להתאחד זה להיות לאחד. הרי אנחנו לא יכולים להיות לאחד. לכאורה אני לא יכולה להיות לאחת עם הילדה שהייתי בגיל 5, כי התאים התחלפו ברוב הזיכרונות, הכל. אבל את יכולה להתאחד, ואהבה, אז שוב, מתוך שאמרת לי מהר למצוא 5 קטעים, אחד מהם...
אהבתה של
פירה. כן, הוא שיר שפתאום ככה, חשבתי אילנית, ואז חשבתי על השיר הזה. הייתי יכולה... ולאה גולדברג, נכון, נכון.
והיא אלופת אהבה.
כן.
אז אנחנו נקשיב.
אהבה אותו הגן, נשכח אותו הנוף, ויום תמים מותר לי לאהוב את הדברים אשר לטפה אינך. מול חלונך וגם מול חלוני, בלילה שר אותו זמיר עצמו, ואת ירתי לי בחד החלומו, אהוב ואזין לו גם אני. בו כל מחת אם בוקר יקדמני בברכה, דברים רבים מאוד אהבנו יחד, אך לא זרח באש נבחה האור. דברים רבים מאוד אהבנו יחד, את בדידותי נגעה בבדידותך. מול חלונך וגם מול חלוני, בלילה שר אותו זמיר עצמו, ואת ירתי לי בך בחלומו, אהור ואזין לו גם אני. לא 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 ויום תמים מותר לי לאהוב את הדברים אשר לטפעמך. מול חלונך וגם מול חלוני, בלילה שר אותו זמיר עצמו, ואת ירתי לי בך
כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם רבקה מרים, ואנחנו בשיחה שכבר מגיעה אל סופה כמעט, על הספר בדמי חיי של אי ברוכמן, אביה של רבקה מרים, יצא לאור בהוצאת קרמל, בסדרה פרשנות ותרבות, וזה די מפתיע שהסדרה הזאת נותנת ליצירה ישנה, נקרא לזה, ביצירה שאיננה חדשה, להופיע בלבוש חדש. אני חושבת שזה הישג גדול, אני חושבת שזה חשוב.
אבל כמו שאמרתי לך, ראשיתו של התרגום והוצאת הספר הייתה של ישראל קרמל, בלי קשר לסדרה. אחר כך אבי סגי, שמוציא את הסדרה, שמע שישראל מוציא את זה אצלו, ואז הוא אימץ אותה אל חיקו. ותמך בה, שזה נפלא. אבל
זה בית טוב.
נכון.
אז אני, אבל אני רוצה לומר משהו בהקשר הזה, שהבית הטוב הזה בין השאר מפתיע אותי, כי אני לא ראיתי שהוא עשה עוד דברים כאלה, אולי אני לא מספיק יודעת, אני אבדוק, שהנה הוא נותן ליצירה שכבר עבדה לצאת מחדש, כאילו היא נכנסת אל היא מביאה את ניחוח הזמן שאיתו היא יצאה, אל העולם שבו אנחנו חיים, ואלה ניזונים מאלה, זה לא משני הכיוונים. יש לזה משמעות רבה ביותר, ואני מדברת על זה עכשיו כמי שאכפת לה מהספרות העברית, ומי שאכפת לה איך נבנית תרבות, אז בעיניי זה מעשה מאוד חשוב, ובהחלט יש כמה יצירות שאני הייתי שמחה לראות אותן מתחדשות, ומגיעות אל קוראים חדשים מתוך הזמן הזה, ולא לחפש אותם בהוצאות ישנות, תרגומים ישנים וכן הלאה. אז זאת אמירה תרבותית, ויפה מאוד שיש מי שאומר אותה. ואני רוצה לשאול אותך, האם את יודעת איך הספר הזה התקבל עד כה?
זה יצא בזמן הקורונה. זמן הקורונה הוא לא זמן של השקות ושל... ואני נגיד כשספר שלי יוצא, אז לפעמים יש השקה, אני לא מאוד מתאמצת. אבל דווקא כשידעתי שהספר הזה עומד לצאת בדמי חיי של אבא, תכננתי לנסוע ברחבי הארץ ולעשות השקות, כי בעיניי באמת הוא מעבר לנו. כמו שאומרים, אממה, באה עלינו הקורונה. והספר יצא, פרסמתי בפייסבוק שהוא יצא, אבל איכשהו באיזה דרך פלאית, כמו שרוב הדברים, הוא מוצא לו יחסית, הוא נקנה הרבה. ואני מקבלת תגובות מאוד מאוד מאנשים שונים, ממקומות שונים, שהספר נגע בהם. וזה באמת שלח לחמך. אני חושבת על כל החיים שלנו.
כן.
שלא ברור איך דבר פועל. יודעת כל מיני זמרים שאני שומעת מדברים ברדיו או מה, ואומרים ששיר מסוים שהם היו בטוחים שהוא יהיה להיט, בכלל לא התקבל. ושיר שבכלל כאילו חשבו שהוא פתאום הוא נהיה להיט. ואני חושבת שכל החיים שלנו הם בעצם לא ברור לנו.
אין לנו ביטוח.
דבר קורה. מה אין לנו?
אין לנו ביטוח.
לא רק ביטוח, אין לנו, אנחנו לא יודעים מראש שום דבר. את רואה לפעמים בכיתה שלך, איזה ילד שהוא הגאון של הכיתה, ואת בטוחה, ואחר כך הוא נהיה, אף אחד לא יודע. ולהפך, איזה ילד שולי בכיתה, פתאום, זאת אומרת, אי אפשר בכלל לדעת, את יודעת, הילדה הכי יפה בכיתה, היא יכולה לצאת בן אדם מאוד אומלל. מישהי שהייתה מלכת הכיתה. המהלכים בחיים שלנו הם מאוד מסתוריים. מאוד. אז...
אבל יש... אבל הם מאוד מסתוריים. אני מרגישה את הגרעין שיש בכל אדם, שהגרעין הזה בין השאר... מגיע מהבית שהוא הגיע אליו, שהוא משמעותי ביותר. ואני אומרת את זה דווקא מהמקום שבו אני מרגישה שהשורשים שלי חתוכים לגמרי, והשורשים החתוכים מחייבים אותי לחפש עם זהות, מקום, הכל. הכל צריך לחפש את עצמו מחדש. יתמות גורמת לזה, אובדן בית, כל מיני דברים כאלה.
אבל אי אפשר לדעת, כי לפעמים דווקא, את יודעת, ילד שהייתה לו משפחה נורא חמה ואוהבת, הוא אומלל. וילד, את מסתכלת נגיד בכל מיני ביוגרפיות של אנשים. אני זוכר, אולי את ראית את העדות של אורלנד, יעקב אורלנד, על הפוגרום שהוא עבר כשהוא היה ילד קטן והוא נחבא, בחבית, והוא ראה את, את הראש של סבא שלו, שהיה דמות מאוד מרשימה בחייו, נערף ומתגלגל הראש שלו. הסבא היה בן 48, סבא צעיר. וכל מיני דברים שאנשים עברו דברים נוראים, ולא דווקא, שהיו להם גם הורים, נגיד, אני מבינה שביאליק, שכתב את אמי זיכרונה לברכה, הייתה צדקת גמורה, בכלל לא גדל עם ההורים שלו, כאילו הוא היה...
גדל עם הסבא.
זאת אומרת, כן. זאת אומרת שאדם שהפסיכולוגיה מאוד מצמצמת את הדבר, כשהיא מנסה לעשות אחד ועוד אחד מוליך לשתיים. הדברים הרבה יותר מורכבים. אני חושבת שבכלל יש המון צמצום בראייה של הפסיכולוגיה בהתייחסות ישירה לבית, להורים. ואת רואה, גם לי יש נגיד נכדות תאומות שנולדו, הייתי שם בלידה שלהם, בהפרש של 5 דקות אחת מהשנייה. וכל אחת מהן הפוכה, שונה לגמרי, הפוכה מהשנייה. והם גדלו באותו בית עם אותם הורים, על פניו עם אותו חום. הם יצאו מאוד שונות. זאת אומרת, יש לזה הרבה הרבה בלתי ידוע במה עומד מאחורי כל אחת מהדמויות שלנו, מה מוביל אותנו להיות מה שאנחנו.
לא, זה מסתורין גדול, אבל רציתי לומר שיש איזה גרעין באדם.
אין ספק.
והגרעין הזה הוא מכיל בתוכו אולי את כל הפוטנציאל שלו, למה מתוך זה הוא ייקח הלאה. אינני יודעת, אני אומרת את זה באיזה סוג של מטאפורה.
לא, לא, אין ספק, נכון.
הדור שלנו שראה את ההורים שלו מהגרים לכאן, עולים לכאן, ומתוך העין יצר יש, ומתוך הנדונים בנה בית, אולי דווקא, וכמעט כל דלת שנדפוק בה ונשאל מה הסיפור שלך, נכון. סיפור, אין בית בלי נכון. סיפור בארץ הזאת. נכון. אז זה גם כן איזושהי עדות על על המקום, על המשמעות שלו, ועל מה שאנחנו חווים, לפחות בדור שלנו. עכשיו, לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לשאול אותך לגבי העניין היומני. תראי, כשאנחנו מדברים על השואה ומלחמת העולם השנייה, באמת, הדרך של אנשים לספר את הסיפור שלהם, החל מאנה פרנק, שהפכה להיות אייקון, כן. זה הדרך היומנית. זאת הייתה דרך לנסות להבין מיום ליום מה קורה. לשמור את זה באיזה קפסולות של כתיבה, כדי לראות את הרצף. אולי ביומן יש משהו הישרדותי. מה את אומרת על זה? ומה מרוויח על זה שבכל זאת הוא כתב שני ספרים נוספים בדרך אחרת?
הוא לא דיבר על זה. זאת אומרת, זה כאילו, אני גדלתי לתוך זה, ולא דיברנו על הכתיבה של היומן או על כתיבה יומנית. אני עצמי, כשהייתי ילדה, ניסיתי לכתוב יומן, אף פעם לא כתבתי. אבל כדי שלא יבינו מה אני כותבת, המצאתי איזה שפת סתרים, וכל אות הייתה כתובה באות אחרת שהמצאתי. לימים, כשמצאתי את זה, לא הבנתי מה כתבתי. עד היום אני לא יודעת. היה לי אומן קצר ועלום, שאולי צריך להביא את זה, את יודעת, כמו כתב החרטומים, שמישהו יום אחד יגלה מה רציתי להגיד. זה היה קצר מאוד. אבל גם אני היום לא יודעת לקרוא, אז גם ומאז אני... את כותבת יומן?
יש תקופות שיש לי פתאום צורך לעגן את עצמי. אז כן, אבל אני חושבת שאין לי מספיק משמעת.
כן.
אין לי את המשמעת שנדרשת לכתיבה כן. יומנית, ו... כן. אבל... כל כך אוהבת לקרוא יומנים. אני קראתי את היומן של וירג'יניה וולף, של לאה גולדברג, פסואה, ואני חושבת שזה כלי שלא פעם מלווה את הכתובה.
נכון, נכון. כי הוא עדות מהמקום החי. זה לא מתוך הפרספקטיבה, אלא מתוך הקיום, כן.
אז אני מאוד אוהבת לקרוא יומנים, לפעמים אני מרגישה שזו מעבדה.
כן.
שאחר כך יוצאים ממנה...
נכון.
אבל כאן היומן הזה והתאריכים ממקים בך, כן? כשגם דברים חיצוניים וגם דברים פנימיים, משפט כמו, אכן נדובב הלב מעט ולו על הנייר, על כל פנים, דומה הוא קל מעט. הגעתי לידי הסכם עם ינק שיתמין את כתביי כאן, אי בזה בכפר, בכלי חומר בתוך האדמה, ואם חלילה הוא ימסור אותם לאחר המלחמה לידיהם של יהודים, הבטחתי לו כי יקבל בשביל זה הון עתק. זה משהו שחוזר על עצמו, זה כמו המגילות הגנוזות, כלומר, זה להשתמש נכון. באמצעי הכי עתיק,
נכון.
והכי זמין, כדי לכתוב יומן ולהטמין אותו, ונכון שלאחרונה נמצאו כמה כתבי יד בקירות שהיו בגטו ורשה.
לא ידעתי, כן.
כן, 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 וזה פשוט כל פעם עוצמתי כל כך. כן. והנה הוא אומר, אני אכן מבקש מכם, אחים יקרים, אתם, שתזכו לשרוד ולהיות בין העדים היחידים, ואתם, אחים ואחיות יקרים שלנו שחיים בנחר, תנו לו את שכרו. הוא מנסה להשפיע על מה שמעבר יכולתו, כן? ראשית על שימור הכתבים, ושנית מפני שהוא מסייע לנו ואנחנו חווים לו הרבה. מלבד זאת אני מבקש מכם שתפרסמו את הכתבים האלה, את הכתובים האלה, שיהודים ידעו את הנוראות שעברנו, את הכסיסה המתמשכת של חמישה יהודים צעירים שקיוו לשרוד ולהיות בנים טובים לעמם ואזרחים נאמנים במלוכה היהודית העתידית. כבר חוזים אנו אתכם יהודים בני חורין, חוזים אנו את יגונכם ואת שברונכם אחרי החורבן, את קינתכם אחר האימה, את בדידותכם. אבל הרי לא לעולם תתאבלו, הרי תהיו חייבים גם לבנות, להקים את סוכת ישראל הנופלת, לקיים את זכר העם לדור ודור. אנא, אל נא תשכחוני. וכאשר תזכירו את מיליוני קדושינו התאורים, הזכירו נא גם חמש נפשות יהודיות צעירות, שעודן מתנות גם עכשיו. בכותבי את השורות האלה. בעת שתקראו את שורותיי, דעו שהן נכתבו בדיו ובדם, בדמנו שלנו. בדמם של אבות ואימהות, של אחיות ואחים, בדם עם שלם. וואו. את כל הזמן מדברת על המעבר, כן? הוא מנסה להבין ולראות את מה שיקרה אחרי, את המעבר, להשפיע על זה, בעצם הכתיבה ובעצם השארת העדות ו... בפנייה המדהימה הזאת, כן, למי שיגיעו לידיו הכתבים. אני חושבת על הדבר הנורא, אתה מבקש מגוי שלא יודע מה זה עברית ולא לא יודע מה כתוב בו.
ביידיש הוא נכתב, כן, זה, כן, הוא, לא, הוא כתב ביידיש, אבל הוא כמובן גם יאנק לא ידע מה זה יידיש. זאת אומרת, הוא, הוא לא הבין.
הוא לא ידע להעריך את זה.
כן.
הוא לא ידע בשביל מה, ומה אכפת לי אם הוא כבר מת, אם אני אשתמש בזה כחומר, להבהיר בו את ה...
נכון. את ה... לכן, הוא, לכן הוא חשב ש... כן.
מה לכן?
לכן הוא הבטיח לו כסף בתמורה, כי כל היתר לא היה, לא היה לו ערך בעיניו. אם הוא ימסור את כתב היד ויקבל תמורה כספית, אז היה לא כדאי. היתר, כאילו, הערך ההיסטורי לא היה בעיניו שום...
אבל זוהי צוואה מרשימה שבעצם מימשת אותה, המצאת הספר הזה, ועל כך אני חושבת שכולנו חייבים לך תודה על היציאה מחדש של הספר שהוא עדות, וואו, שהלוואי ולא הייתה, אבל מאחר והיא קיימת, אז כדאי לנו שנדע. אז תודה רבה לך רבקלה. והשיר האחרון שתרצי לשמוע?
יש, אני אפילו לא יודעת באיזה ביצוע. יש שיר ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה.
אוי, זה שיר נהדר שהביצוע שלו חדש, כן.
אז יש כמה ביצועים. אתם תסתכלו ותחליטו מה, איזה ביצוע נראה לכם.
וכבר המשפט המופלא הזה, גם בהסתרה שבתוך ההסתרה, כמו שהם אומרים. אז תודה רבה לך ושנה טובה.
שנה טובה, ובאמת שיבואו אלינו ימים טובים, ותודה חבלה לך גם.
תודה רבה, אני מקווה שניפגש שוב.
להתראות.
להתראות.
אסוף את המעשים, את המילים והאותות, כמו יבול ברכה, כבד מסת. אסוף את הפריחה, אשר גמלה לזיכרונות, של קיץ שחלה, בטרם עת. אסוף את כל מראות, האדמה היא אפורה מתחת לשלפים ואין לה עוד לתת לך דבר. אסוף את המעשים, את המילים והאותות, כמו יבול ברכה, כבד מסת. אסוף את הפריחה, אשר גמלה לזיכרונות, של קיץ שחלף, בטרם עת. ואין יותר גבעות, ter midrei veesarei rak havtachat haruach hi hageshem beito od yechonen et hafara betom tushrei vein yoter givol cholem al shivolto vein yoter רק הבטחת הרוח בי, הגשם ביתו עוד יכונן את אפרה בתום תשרי.
Da 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 da